חזק וברוך וישר כוח, יפוץ אמנותיו חוצה כהנה וכהנה להגדיל תורה ולהדירה. ישר כוח. בעזרת השם, היות שאנחנו בסדר של הלכות יורד היה, לכן יש כמה דברים שלא לומדים אותם, והם שמרן הביא אותם כאן בשולחן ערוך. נאמר אותם מקצרה כדי שפחות לצאת ידי חובה של דיבורים. כותב מרן, יכול להיות זה גם שייך לשבוע, כותב מרן בסימן פאי, סימני חגבים, כל שיש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים ובכנפיו חופים את רוב אורך גופו ורוב היקפו, ויש לו שני קרעים לנטר בהם, ואפילו אין לו עכשיו עתיד לגדלם לאחר זמן, אף על פי שיש בו כל הסימנים הללו, אינו מותר אלא אם כן שמו חגב, שיש להם מסורת ששמו חגב. חגבים אינם טעונים שחיטה. למעשה, ההלכה הזו היא לא כל כך הלכה למעשה. מפני שכבר כתבו הפוסקים, כיוון שמרן כתב, תודה רבה, מכיוון שמרן כתב שחגבים לא נאכלים אלא במסורת, וכבר כתבו האחרונים שאצלנו כאן בארץ ישראל, בעיקר בכל ארצות ספרד, למרות שהרשב"א כותב שהיו רגילים לאכול בספרד, היו רגילים לאכול חגבים, אבל כבר כתבו האחרונים שהיום בימים אנחנו לא בקיאים בענייני חגבים, למרות שמה צריך להיות בקיא? זה מרן כותב את הסימנים, אין בו מי יודע מה. אבל מכיוון שמרן כותב אינו נאכל להם במסורת, נמנעו מלאכול חגבים כבר הרבה זמן, לא שמענו ולא ראינו אדם שאכל חגב. אבל אם אדם מדעבד או רוצה לאכול חגב, מעיקר הדין מותר לו. אבל נא שאלו את הסימנים שאני אומר. יש כמה סוגי חגבים. חגבים האלה יש בהם כמה סימנים לדעת מה זה חגב ומה זה לא חגב. יש דברים שדומים לחגב, אבל זה, אין לו את הסימנים של חגב. מה הם הסימנים של חגב? לפני שאני אגיד, אני אוסיף עוד כמה דברים כדי שקצת לתת דברי הסבר. הגאון רבי חיים קניבסקי כתב ספר שלם הלכות חגבים, קרני חגבים. שמה הוא כתב את זה? הוא כל הלכות וכל דבר שאין עליו הלכות שלא רגילים בהם, כתב על זה ספר שלם. דברים שאף אחד לא נוגע בהם. התחיל ללמוד את זה, הסתבך באיזה נקודה של החגב. אף פעם לא ראה חגב. היה לו קושי גדול להבין מה זה החגב. החלון היה פתוח, הוא היה מתעמק בזה, פתאום נכנס חגב לתוך החלון, עומד מולו. הנה, תראה, באתי. תראה מקרוב ואני אהנה. הסתכל עליו, הסתכל טוב, בדק אותו, את כל הסימנים, הלך לשלום, שחרר אותו. המשיך לכתוב, פתאום נסתבך באיזה נקודה מסוימת שהוא לא שם אליה לב בהתחלה. התחיל עוד פעם, נו מה יהיה? עומד שם, פתאום החגב חזר בחזרה. הסתכל, אמר לו, הלך לשלום. זה רצון הרב יעשה. החגב זה סימן שיש לו סימנים מאוד גדולים. ראינו אחר כך שמעשה כזה בדיוק היה לפני כ-200 שנה, ספר, שכחתי את שמו, והוא מביא שם, כותב ככה, ספרה מה שהיה לי. הוא אומר, למדתי כאן סימן פדה של מרן בשולחן ערוך, והסתבכתי בנושא של חגבים, ולא ידעתי מה זה החגב, ולא ראינו אף פעם חגב. והתחלתי לכתוב, עצרתי. ברגע שאני עוצר, נכנס חגב, עומד לי על השולחן. הסתכלתי עליו, בדקתי אותו, אמרתי, הלך לשלום. הלך בחזרה, הלך לשלום. שמע את כל הסימנים. אותו סיפור שהיה עם רב חיים קניבסקי, לפני 200 שנה, אותו סיפור. פעם אמרו שמישהו בא אליו ושאל אותו את השאלה הזו, האם באמת הוא זה? אמר לו, כן. אז אמר לו, כתוב את זה גם בספר הזה. הוא אומר, ברוך השם שכיוונתי. טוב, חגבים, יש בהם משהו מיוחד. משהו מיוחד אני לא יודע. אבל אני אוסיף עוד נקודה אחת מאוד מעניינת שהיה בפרשת השבוע. כתוב במכת הצפרדעים, כתוב, באו הצפרדעים בביתך ומשורותיך, ואז בכל אשר יהיה, ואז טל הצפרדע בכל גבול מצרים. בכל גבול מצרים הצפרדעים עלו. למה כתוב כאן גבול מצרים? במדרש כתוב שהיה מחלוקת בין מצרים לבין כוש. מצרים, כמו שיש תמיד עם המצרים האלה, הגבול שלהם לא תמיד ברור. אז הם, המצרים אומרים שהגבול שלהם הגיע יותר. כוש אומרים לא, מגיע להם כאן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח להם מכה, מכת צפרדיה. הצפרדיה עלתה על כל גבול מצרים. מילימטר, מחוץ לגבול היא לא זזה. צפרדים עמדו כמו ככה, ריבוע כזה, בכל גבול מצרים. אז ידעו בדיוק מה הגבול כאן, מה הגבול כאן, יצאו בזה ידי חובה. כך זה היה במכה הצפרדים. בא חכב אחד גדול, שאל את הגאון מבריסק, את רבי יוסף, רבי יצחק זאב סולובייצ'י, שאל אותו שאלה. אמר לו, ראשי אומר שזה כל זה, המדרש כתוב שזה בשביל גבול מצרים. בסדר, הבנו. אמר, אבל מצאנו בפרשת השבוע, כתוב גם כן במכת הארבה, והיה נח כל גבול מצרים. למה כתוב כאן גבול? בשלמה במכת צפרדיה, מובן, שיתת להם את הגבולות. אבל כאן כבר יודעים את הגבולות, אז בשביל מה כתוב את זה? קושה חזקה, לא שמים אליה לב. הרב אמר לו, קושה, מעניין מאוד, אבל אין לי תירוץ. אני חושב, לא מוצא תירוץ. הגאון בבריס זה היה גאון הגאונים. לא, אין לי תירוץ. היה גאון אחד בירושלים, תמיד חכם גדול, אחד מגאוני ישראל, רבי דוב וירש, זה היה קוראים לו בעל הגאון מצ'יבין. יש לו שיבת כוכב יעקב, כוכב זה על שמו. אז הוא היה גאון חכיף, בקי. אותו חכם הלך לגאון מבריסק, לגאון מצ'יבין, ואמר לו את הקושה הזו. למה כאן כתוב? הרי כבר כתוב בברכת צפרדיה, בשביל מה כתוב עוד פעם? אמר לו הרב במקום, אמר לו, תשמע, פשוט, אומר לו, כשהיה במכת האוב, במכת צפרדיים, אז תחרמו את זה. איך הם עשו גבול? איך יכולים לעשות גבול? משכה אחד יזיז את זה. מה הם עשו? נטעו שם עצים. שמו שם עצים, שם גבול. ככה הוא קרד, כמו אומר, נעשה בלבא בטרה, שיהושע, שתיחם את הגבולות של השבטים וכדומה, ומה הוא עשה להם? חצב. זה עולה עמוק ועולה ישר. להם לא היה חצב, היה עצים. שמו עצים מסביב, יודעים זה הגבול. הגבול יש לו עצים. שבא מכת מרד, זו מכה שהייתה בסוף פרשת בערה, שם ירד ברד כבד. הברד הזה שבר את כל העצים. ממילא לא היה להם גבול. הגבול כבר התבלבל, לא ידעו איפה הגבול. אין כאן עצים. בא הרבה, ושא להם כבר סימן. שא להם, הנה. הרבה אמר, בכל גבול מצרים. עשו עוד פעם, ידעו בדיוק איפה הגבול. כן, מהרבה הזה נהיה להם דבר חשוב. זה מה שכתוב, בכל גבול מצרים. ככה ענה לו הרב מבריסק, הרב מצ'יבין. אותו חכם הלך לרב מבריסק ואמר לו, תראה, הלכתי, שאלתי את הרב מצ'יבין, ואמר לי את התשובה הזו. אמר לו, יפה, תשובה נראית. יפה מאוד התשובה הזו. אבל תביא לי ראיה שזה נכון. תביא לי ראיות, מה? אתה אומר חידושים, כמו שם מפה הגבורה, תביא ראיה. טוב, הלך עוד פעם לרב מבריסק, לרב מצ'יבין, שאל אותו, כבוד הרב, מאיפה אתה אומר את החידוש הזה? זה כתוב באיזה מקום? אמר לו, מה פוש כתוב? כתוב בספר תהילים מפורש. ספר תהילים כתוב מפורש? אמר, כן, פסוק מפורש. מאיפה כתוב? שם שכתוב אותם על המכות, כתוב, וישבר כל עץ, וכתוב את הברד, וישבר כל עץ גבולם. כתוב מפורש, מה זה בישבר כל עץ גבולם? הוא אומר, העץ הזה, זה היה הגבול. הגבול הזה היה, שיבר אותם, כתוב בברד, שלח ברד, וכדומה, ואז וישבר עץ גבולם. זה היה עץ של הגבולות, כתוב מפורש בספר תהילים. אז הנה מה שכתוב, מה אתה שואל שאלות? הלך לרב מבריסק, אומר, זה בעל רוח הקודש, זה תשובה כזו נפלאה, כל אמת. ואני היה קשה לי, מה אכפת לנו איפה הגבול של מצרים? כאן, שם, מה זה מעניין אותי? ואת לא צריך עכשיו חידושים, גאוני ישראל מתווכחים, עשו שם מזה, התורה כאן חוזרת עליו פעמיים, שתדע. התשובה היא, פשוט. הרי משה רבנו אמר לעם ישראל, כאשר הייתם את מצרים, לא תוסיפו לאורתם עוד עד עולם. ולכן צוונו שאסור ללכת לגבול, אסור ללכת למצרים. אסור ללכת, זה מצוות עשה, עובר מי שעובר במי שהולך שם, שלוש מצוות הוא עובר. ולכן אסור ללכת למצרים. נכון שיש פוסקים שאומרים שהיום בימינו, לאחר שהם גדלה בין החיקם וכדומה, אז ברחו מארץ ישראל וכולם הלכו למצרים, ממילא התבטל כבר הדין הזה, כאשר הייתם את מצרים לא תספו לאותם עוד עד עולם, אבל לא יכול להיות שהתורה תצווה איזה מצוות עשה דאורייתא, ותשתנה במשך הזמן. לא יכול להיות, התורה היא תורת אמת, לעולם ועד. עכשיו, איך נדע איפה זה מצרים ואיפה לא מצרים? זה לא אכפת לי עם המחלוקת שיש עם קוש ומצרים. אכפת לי אנחנו. עכשיו, אני עכשיו מגיע לשם. אני נכנסתי למצרים או לא נכנסתי למצרים? תדע, עד איפה שהיה הרבה, עד איפה שהיה צפרדיה, עד שם, זה, מצד הזה זה מצרים. לפני זה מותר לך, לך מסביב, תעשה הקפה על מצרים, תקיף אותה, תחריב אותה. אבל ברוך השם, מצרים האמיתית נחרבה, אין שם מי יושב, וזה, אבל זה גאונות גדולה ליישב את היישובים האלה. לא נהניתי מזה. טוב, עכשיו נדבר לגבי החגב. ברוך אתה, אדוני, ברוך מלך העולם, שהכל נהיה בו. מה? מצרים, של היום, אסור ללכת למצרים. נכון שהרמב״ם היה במצרים, הרדב"ז היה במצרים, גאון עוזנו, גאון רבנו עובדיה יוסף היה במצרים, הרבה גאונים היו במצרים. אבל יש מסבירים את זה כך, מרן החידה כותב, למה כאשר אתם את מצרים תוסיפו לו אותם עוד עד עולם? למה? מה יש במצרים? די, נקעיקה אותם, למה לא נלך למצרים לראות את המקום שנעשה שם הניסים? אז הוא אומר כך, אומר הקדוש ברוך הוא פיזר את כל עם ישראל בין אומות העולם וכל העולם, בשביל מה? לא סתם. אומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, העולם היה נקי, כל ניצוצות הקדושה היו במקומם. ואז כשעם ישראל, אחר כך שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת וכן הלאה, אז התפזרו כל ניצוצות הקדושה בכל העולם, ולכן עם ישראל נגזר עליהם שיהיו נדים ממקום למקום. למה? כל מקום שהם נמצאים, מתקנים את זה, מבררים את ניצוצות הקדושה ולוקחים אותם. הוא אומר, זה מה שכתוב בגמרא, הגמרא אומרת על גדולי ישראל שהולכים, היו אזלה ושקלה. מה זה אזלה ושקלה? הולכים ונוטלים. מה נוטלים? זה תמיד אומרת שקלה וטריה. אבל מה זה שקלה? מה זה שקלה? אלא נוטלים. הוא אומר, מה נוטלים? כך אומר רבנו ארי, היו הולכים ואומרים דברי תורה, על ידי דברי תורה מלקטים את כל ניצוצות הקדושה. אהבו שקלה ואזלה. על ידי לימוד התורה, לוקחים והולכים. לכן, כל מקום, שים לב, תראה, כל העולם, עם ישראל התפזר שם. ממתי שיצאנו, מפני חטאנו, גלינו מארצנו, וכל המקומות היו שם. היו אז באזורים, במקומות, בבבל, ניקו את בבל, בבל ניתה נקייה, הלכו לאחר כך למקום אחר. לכן על זה הדרך. מי שהתבונן, והוא אומר, כך הוא אומר, הנחידה, הוא אומר לך, תראה, עד זמנו, היה עד פולין הוא הגיע. זאת אומרת, תראה, בפולין הגיעו גם, התורה התבזרה, בכל מקום היה מרכז תורה, נחרב, בא מקום אחר. וכן על זה הדרך כדי לתקן את מה שהיה. אנחנו ממשיכים את דבריו, זה כך היה באמת. מזמן שמרן החידה עד ימינו אנו, זה הסתובב בכל העולם. אפילו במלחמת העולם השנייה, הלכו עד סין, הלכו עד בהודו, בקומות כאלה רחוקים, שלא היה שם אדם. הקימו שם ישיבה, בשנחאי וכדומה. למה? זה לא סתם, זה לתקן. כדי לתקן את תוצאות הקדושה. לכן, אומר כך, כאשר ראיתם את מצרים, מתי שהיה במכות בכורות, אז כתוב, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. כל צבאות השם יצאו מארץ מצרים. מה זה כל צבאות השם? כל תוצאות הקדושה. וכל מה שהיה, מתי שהקדוש ברוך הוא ירד אנוכי, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אז הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, זה כמו מגנט, שליקט בשנייה אחת את כל תוצאות הקדושה. מלא מצרים הייתה כבר נקייה משום ניצוץ של קדושה, אין בו שום קדושה. ומלא, אין שום סיבה להיות במצרים. מה אתה יכול לעשות במצרים? רק לקלקל, לעשות יותר גרוע. יבוא לשם ויקלקלו, בשביל מה אתה צריך? לכן, כאשר הייתם במצרים, תסביר לי אותם עוד אדונם. כך מסביר את זה מרן החידה. ולכן מטעם זה אין שום סיבה להיות. אבל אחרי שבאה גדלה בנחיקה, שהרגות גדלה וירדו למצרים, קלקלו את הכל, מלא, יש אומרים שיהיה מותר, אבל הניצוצות הקדושה עדיין לא נהיו, ולכן גדולי ישראל היו במצרים. אמרתי, הרמב״ם, זה הרמב״ם, הרדב"ז, מרן החידה. מרן החידה היה במצרים שנתיים, למעלה משנתיים מהרב של מצרים. חרם עובדיה גם כן היה באותו דבר, זה מה שקרה לחרם עובדיה קרה גם למרן החידה. זה מה שקרה למרן החידה קרה גם לו, מי שמיודע את כל ההיסטוריה, יבין כמעט יש קשר חזק ביניהם. ובכך זה היה מצרים. עכשיו ברוך השם, אין שם מצרים, ניקו את מצרים, אין כלום, כל מה שיש שם, יש שם רק טומאה, ברוך השם, שתחרב גם מצרים, תחרב גם כל הרשעים האלה. אבל איך שלא יהיה מובן, למה יש כאן כל הדקדוקים האלה שאנחנו רואים בנוצא במצרים. טוב, נחזור לעניין לגבי החגבים. אז החגבים האלה, מרן כותב, שיש לו ארבע רגליים. יש לו ארבע רגליים, ארבע כנפיים, חופים את רוב אורך גופו ורוב היקפו, ויש לו שני קרעיים לנטר בהם על הארץ. זה נקרא חגב. אם אדם רואה את הדבר הזה, מותר באכילה. תיקח אותו, תאכל אותו. מעיקר הדין מותר לאכול אותו, לא צריך שחיטה. מותר לאכול אותו כמו שהוא חי. אל לא שייך בזה עבר מן החי. רגע. מעיקר הדין, כמו שאמרתי, מותר לאכול. לכן אם אדם רוצה שאוכל, מכיר את זה. וכשמו חגב, צריך שיהיה גם שמו חגב. קוראים לו חגב ולא שם אחר. וגם, כמו שאמרתי, גם אם אין לו עכשיו את הדברים, כגון שחגב קטן, עדיין לא הוציא את הכנפיים וכדומה, אם אתה יודע שזה חגב, מותר לאכול אותו גם אם אין בו כנפיים, אם אתה בטוח. למה? כי שבתורה כתוב, אשר לא כנפיים לנטר בהם על הבוק, כתוב לא, מי שיסתכל בתורה, בספר התורה זה כתוב לא באלף. אשר לא כנפיים, אין לו. ואנחנו קוראים לו בבב, אשר לא כנפיים שיש לו. למה כתוב בתורה לא ולא? אני אומר לך, גם אם אין לו, אבל בסוף יהיה לו כנפיים, כגון שיגדל לו כנפיים, גם כשאין לו כנפיים מותר באכילה. זה ההלכה, ולכן מרן כתב שמותר לאכול את זה וכדומה. אבל, כבר שמרן כתב שזה לא נאכל אלא במסורת, במשך הדורות שכחו כבר את הנושא הזה של חגבים, ונהגו שלא לאכול את החגבים, כבר שאין לנו מסורת בדבר. אבל יש קהילה, אמרתי לכם, הרשב"א כותב, הרשב"א כותב במפורש, שכך נהגו בזמנו, בספרד, לאכול חגבים. אומר לך מפורש, שנוהגים לאכול חגבים. אבל אחרי גירוש ספרד, כבר לא יודעים מה זה ספרד, לא יודעים מה זה היה. אבל איך שלא יהיה, היום בימינו אף אחד לא אוכל חגבים. חוץ מהתימנים, כמו שאצל התימנים, עדיין נשאר המסורת שלהם, והם אוכלים חגבים. כמה דקות, כמה חלקים.
החגבים האלה, אני לא יודע.
נו, בסדר, אשריך. טוב, איך שלא יהיה, גם אם תראה ויש לו סימנים ואין לו תעודת זהות, לא נהגו לאכול. אבל, בסדר. אבל, מנהג התימנים לאכול. תימנים יכול לאכול גם בארץ. זה לא דומה למנהג שממקום למקום, הולך ממקום למקום. כמה שזה לא תלוי במנהג, בצד ההלכה, מרן כותב משחת הסימנים, מרן לא כתב שאסור לאכול, מרן אמר שאם אתה רואה ואתה יודע את זה, מותר לך לאכול. רק לא נהגו לאכול, מנהג ישראל הוא דין, אלה שנהגו לאכול מותר. גם אם באו לארץ ורוצים לאכול, זה לא דומה למנהגים שנחלקו בזה הפוסקים, וזה אומר אסור וזה אומר מותר, והם נוהגים כמו מאן דאמר שמותר, שמגיעים ממקום שאסור למקום שמותר וכדומה, או מקום שמותר למקום שאסור, נוהגים כמנהג המקום שבאו שם. אבל כאן זה לא תלוי במנהגים. תלוי במסורת, להם יש מסורת, לנו אין מסורת, לכן להם מותר לאכול, לנו אסור לאכול. ולכן אם אדם רואה חגב וכדומה, ובמקרה ראה את כל הסימנים ואכל אותו, לא צריך לא תענית ולא כפרה ולא כלום. מפני שמצד הדין זה מותר, רק לא נהגו לאכול. כמה שלא נהגו לאכול, אבל זה לא אומר שזה אסור, בעיקר תימנים נהגו לאכול. אבל לא, אנחנו לא נהגנו בדבר הזה כלל בעיקר. מצד הדין מותר לאכול אותו חי. אבל כל דבר חי זה נקרא... בלטיש הקיצור, מה אתה אוכל חי, ככה איכשהו אוכל אותו, איך אפשר לחשוב על דבר כזה, לאכול דבר חי? שאנשים אוכלים בני אדם חיים, אבל בפועל, לאכול ככה את הדבר הזה כמות שהוא לאכול, זה לא דבר נכון. לכן, אם אדם רואה חגב, יסתכל אליו היטב היטב, ילמד לו ללכות חגב, וימשיך הלאה, לא חייב לאכול, אין בו כלום. אה? מאיפה אתה יודע שזה טעם? טעמת? אתה טעמת? מאיפה אתה יודע שזה טעם? רגילים לתגן אותו. חי שמתגנים אותו, מתגנים אותו חי, כך הוא קופץ, מתגנים אותו ואוכלים. או מחמיצים אותו. אם אתה רוצה, תשים בזה, תעשה, אם אתה לוקח הרבה חגבים, יהיה לך כמו גרעינים, כמו זה. אבל אנחנו לא אוכלים. על מה נפקה מינה? נמשיך. מה? אני לא טבח ואני לא מוכר חגבים. אני לא יודע מה יש לאכול. אני אומר לך הלכות. אני בא לכם שיעמד הלכות. אם אתה בא ואתה רואה את החגב, תאכל אותו. טוב, שזה זה נקרא הרבה. הרבה. למה נקרא הרבה? אפשר לאכול אותו אחד, צריך הרבה. הנה, אספו את החומרים חמורים. חמורים, 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 אספו חומרים. ואז מילאו שם, זה אסף עשרה, מלא, אתה רואה, ואספו כולם. אבל כמו שאמרתי, מצד הדין, שם שהיה אחרי זה, שם לא נשאר, לא נשאר, כתוב בתורה, שאחרי מכת הרבה, לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. דיינו, אומר במדרש, שגם מה שהם עשו כבוש, ושמו בתוך חביות, וסגרו אותם, אף הוא גם להם. לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. אומר, כותב הרמב"ן בשמו של רב סעדיה גאון, אומר בשעה שאמר, בשעה שהתורה אמרה, לא נשאר הרבה אחד בגבול מצרים, אין מציאות כזו שיכנס הרבה לתוך מצרים. עד ימינו אנו. מעולם לא ייכנס. עכשיו אתה יכול לדעת הגבול. שים הרבה, תשים אותו, תראה אותו, אם הוא בורח מהגבול, עד כאן הוא נוסע. אחרי זה חוזר חזרה, תדע. אז הרבה יודע, אומר, לא תמצא, מעולם לא נכנס, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר, לא נשאר הרבה אחד בגבול מצרים, לא נשאר הרבה בכל מגבול מצרים. מעולם לא יבוא הרבה למצרים. אין. ככה זה, ככה נתן לה. כך רצה הקדוש ברוך הוא. אני עובר להלכות אחרות. אני עובר להלכות בסימן פבב. סימן פבב זה סימני ביצים ודיניהם. כותב מרן, סימני ביצים להכיר שהם מעוף טהור. בדרך כלל, לגבי עופות, או לגבי חיות, או בהמות, אתה יכול לדעת, אתה רואה אותם, אתה יודע שהם סימנים או לא סימנים. אבל אתה עכשיו לוקח ביצים. אתה יודע, ביצים האלה, ביצים מעוף טהור, מעוף טמא, כל היוצא מן הטמא, טמא. אם אדם לוקח דבר שיוצא מדבר טמא, אסור לאכול אותו, חוץ מדבר אחד, שזה לא יוצא ממנו, אבל נמצא בו, זה הדבש. הדבורים אסורים באכילה, אין להם סימני עוף טהור, זה שרצים ושקצים, אבל הדבש שהם נוקטים יהיה מותר. מה ההבדל ביניהם? כבר הזכרנו בהלכות עבר מן החי, אין בזה שום איסור, זה לא שייך ויוצא מן הטמא טמא. למה? הדבש של הדבורים שמוציאים, הם לוקטים את זה. הם הולכים לפרחים, לוקטים. אז זה כמו מכונה שלוקטת, והיא סגורה. אז יש להם מין כמו שקית בתוך הבטן, והם אחר כך פולטים את זה, מוציאים את זה. אז אם אלא, אין לך כאן שיוצא מן הטמא. היוצא מן הטמא, שהטמא מגדל אותו. כאן הוא לא מגדל אותו. הוא בעצמו לוקט, אז זה כמו שבן אדם לוקט. גם הוא לוקט את זה, ולכן מותר לשלול לאכול דבש. מי אמר שמותר לאכול דבש? איפה כתוב בתורה שמותר לאכול דבש? כתוב בתורה ארץ, זבת, חלב. נו, אז איפה אתה רואה את זה? נו, איפה אתה יודע שמותר? אתה לא יודע. כתוב אצל יונתן, כתוב דבר ראשון אצל שמשון. שמשון שיגע לשם, ראה שם תאריה ביערת הדבש, ולקח, ואומר, עשה להם, מה אמר מתוק, משהו, מאז יצא מתוק, אבל מי אמר שהוא אכל את זה? לא כתוב שהוא אכל. אבל יש ראיה חזקה. אצל יונתן כתוב, שאמר להם, אמר שאול, הלכו למלחמה, שמיע אותם שאף אחד לא ילך למלחמה, לא יוכל. אותו יום, בצום יעשו את המלחמה, כמו עם המלאק. יונתן לא ידע. אז הוא הלך, והיה רעב, צמא, עבר ביער וראה יערת דבש. דבש, ככה לה הזה. לקח במטה אשר בידו ואכל את הדבש. בא שאול שמע את זה, רצה להרוג אותו. אמר שהוא, אמרתי, כל מי שאוכל, חיה מיטה. והפדו העם את יונתן, ואמרו לו, לא, הוא היה שוגג, הוא לא היה בשעת השבועה, הוא לא היה כאן, עשו לו פלפולים, ופטרו אותו. איך הוא אכל דבש? אתה רואה שהוא אכל דבש, משמע שדבש, מותר באכילה. אבל למה מותר? כיוון שזה לא דבר שהוא גדל בדבורה, אלא היא רק מלקטת. כיוון שרק מלקטת זה לא נאסר, לכן מטעם זה מותר. יש טוענים לגבי דבש צרעות, שזה טוב בשביל כמה מחלות, אבל זה מר, זה לא ראוי לאכילה כלל ועיקר. כיוון שזה לא ראוי לאכילה, בצירוף שעוצפים אותו עם דבש, אז זה נקרא נותן טעם מפגם, נותן טעם מפגם, יהיה מותר. ויש אומרים שלא, זה עדיין אותו דבר, מה שהדבש מלכות עושה, גם היא עושה. אבל זה לא, מצד הדין, מותר לאכול דבש מלכות, כפי שכותב בתשובה בחווה דן. נביא שם שמותר לאכול דבש מלכות, מכיוון שבפועל זה, או שגם המלכה הזו, היא גם כן לוקטת את זה, וזה לוקטת את הדבש, הוא מר, או שזה בגלל שזה מר. ונותן טעם לפגם מותר, וכל שכן שמוסיפים בו פי 40 או פי 50 מהדבש. לוקחים, למשל, שמים מעט, אחד מחמישים בדבש רגיל, כדי שלא ירגישו את הטעם המר שיש בדבש הצרעות האלה. זה טוב של כל מיני תרופות, ולכן יש מקום להקל בדבר הזה ואוכלים את זה. אבל שאר כל הדברים, על דבש סתם לא צריך השגחה. הבעיה אם זה דבש, מי אמר לך זה דבש אמיתי? כתוב עליו, כמו שכתוב עליו, מה שכתוב אתה מאמין. כלל שיהיה לך, היום המציאות שלנו, כל תצרוכת המזון היא לא טבעית. יש בה תוספות ומילואים. כל הדברים שעשינו, אתה חושב, מביא לך את הכל, לפי החוק, אם יש בו כמה אחוזים של דברים אחרים, זה נקרא טבעי. אתה לא יכול לדעת בדיוק. מספיק שישימו שם כמה דברים שנותנים טעם, אפילו באלף לא בטיל או משהו אחר, לך בעיה. לכן כל דבר שבא, כל מה שאנחנו מכניסים לפצח של זה השגחה. אין דבר כזה. אפילו מה שאדם מוציא מפה צריך השגחה. כשאדם מדבר וכדומה, צריך השגחה. אין דבר כזה שאדם מכניס אותו, מוציא מפה בלי השגחה. כשאדם אוכל בלי השגחה, פתאום מוצא שעושים לך, הכל נראה לך טבעי, כאילו היסטי בבית. כשעושים בבית זה היה טבעי. אבל היום כל מיני התצרוכת המזון וצורת המזון שמביאים היום, הכל מכניסים שם כל מיני חומרים, חומרי טעם, חומרי זה, חומרי זה. תסתכל במה זה מכיל, תראה מה מכיל, ותראה שמכיל כל מיני שמות של עשרת בני המן. לא יודע מה זה אפילו שמות שלהם. כל מיני שמות, ואתה חושב מי יודע מה זה. לך תבדוק מה זה, כל דבר. לכן, כל דבר צריך לזה הכשר. אפילו על המים יקרח דיני צריך הכשר. מי אמר שם וזה תולעים, מי אמר שם וזה דברים. נורא שתולעים גם הם מותרים, אבל בכל מקום. למה? יש השגחה על מים. בודקים, שלא יהיה, שלא יכול לדומה. אבל בכל דבר צריך השגחה. אין דבר כזה בלי השגחה. לצערנו הרב, היום המציאות של המזון שלנו הוא כמעט ולא טבעי. הכל זה כל מיני דברים אחרים. טוב, כותב מרן, אדם שעכשיו כל יוצא מן התמה תמה. ולכן, מקווה שכל יוצא מן התמה תמה, ביצים שיוצאים מבהם מעוף תמה, אז אפילו שיש את כל הסימנים של עוף טהור, של ביצים של טהורות, כמו שנראה, אסור באכילה. למה? היוצא מן התמה תמה. רק אם יצא הביצים האלה יוצאים מעוף טהור. מה זה עוף טהור? שאתה יודע, כל העופות האלה שיש בהם סימנים, שכתוב בתורה, כמו שדיברנו אז, אלה העופות שמותרים באכילה. כל עוף שמותר באכילה, גם הביצה שלו מותרת באכילה. אבל מאיפה אתה יודע מאיפה זה הביצה? מאיזה עוף זה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? אומר מרן, יש שני סימנים לדעת ביצה, שיותר נכון שלוש. מה זה ביצה מעוף טהור? בדרך כלל. מה זה ביצה מעוף טהור? מה זה ביצה מעוף טמא? ביצה מעוף טהור, יש לו, בדרך כלל, הביצה, תסתכלו לביצה רגילה, תסתכלו שיש לה צד אחד רחב, צד אחד קצר. וזה נקרא מעוף טהור, זה נקרא בלשון רבותינו, חד וקד. חד זה שפיץ כזה, חד לצד אחד. קד זה שטוח, כמו קד. אתה שם קד על השולחן, על הרצפה, אז למטה, זה שטוח קצת. לא צריך להיות שטוח לגמרי, אבל אתה רואה אותו רחב יותר. רחב אחד אומר, ולמעלה נצא. אז בדרך כלל, ביצה כזו, היא באה מעוף טהור. זה לא חייב להיות. יש עופות שהם טמאים, ויש להם חד וקד, אבל הם טמאים. אבל בדרך כלל זה עוף טהור, ואילו עוף טמא זה שיש לו קד וקד, או חד וחד. דיינו, שזה ביצה שיוצאת משתי הצדדים, היא מתקצרת משתי הצדדים, באמצע מנופח, או משתי הצדדים קצר. דיינו, כמו שפיצים כאלה. או שקד וקד, כמו כדור. קד זה בכל צד הוא עגול, רחב. מלא קד וקד, חד וחד זה עוף טמא. לכן זה ודאי אסור באכילה. אבל קד וחד, שזה גם למטה זה רחב, למעלה זה צר. אם אדם יודע, ברור לו שזה לא בא, שאין כאן עופות טמאים בדבר הזה, מותר באכילה. כל שקד עם הצייד וכדומה אומר לך שהדבר הזה רגילים, זה בא מעוף טהור, מותר באכילה. מרן כותב, יש, בדברי מרן משמע שדווקא שישראל אומר את זה, אבל גוי שאומר לך שזה מעוף טהור הוא לא נאמן. כך משמעות דברי מרן. לעומת זה הרמה כותב שיש מקום, יש מקום להתיר. תלוי במחלוקת שהביא את הרמב״ם שאר הראשונים. הרמב״ם כותב שהצייד נאמן לומר אם העוף הזה טמא וגם אם הביצים האלה טהורים או טמאים, צייד. אבל אומר מרן, אומר הרמב״ם שדווקא שהוא יהודי, שהוא לא יכשיר אותך אפילו והוא בקיא, אפילו אם הוא לא אדם שהוא מתקדק במצוות. אבל אוכל אם הוא גוי, שפם דיבר שם, הוא לא נאמן. לעומת זה הרבה פוסקים נוקטים, שגם הגוי נאמן, אומן לא מראה אומנותה. ברגע שתגיד לו שהוא לא יודע מה זה להבחן בין ביצה לביצה, לא יאמינו לו בכלום. אבל זה הדבר הרמה, מרן כותב להתיר, לאסור, והרמה כותב להתיר. אבל ממשיך מרן ואומר, עכשיו נוהגים לקח ביצים בסתם מכל אדם, לפי שאין ביצה אוף תמה מצוי בינינו. היום אתה לא הולך שואל את האם זה ביצה, הביצה הזו, זה ביצה תאורה, לא ביצה תאורה. אתה לוקח את הביצה ותורה אותה. הביצה הזו חד וקד, אם חד וקד, מותר לך באכילה. מדוע? שרוב הביצים שהיום יש בשוק, הם ביצים של אוף תאור, זה תרנגולות. כמה שהתרנגולות האלה הן קשרות, יש בהן את כל הסימנים, ומעלה, מותר לאכול את זה. לכן הביצים האלה מותרים באכילה. אבל, הרבה פעמים יש ביצים שדומות לזה, אבל יש את... צריך להסתכל בעוד סימן שיש בתוך הביצה. מה הסימן שיש בביצה? מי שפותח ביצים רואה את זה, שהביצים האלה יש בפנים חלבון וחלמון. מה זה חלבון ומה זה חלמון? חלמון זה הצהוב, מלשון לימון. ואילו מה שמקיף אותו, הלבן הזה, זה נקרא חלבון, מלשון חלב. זה שלך לימון וחלב. חלבון וחלמון. ממרן, באוף טהור, החלמון הוא בפנים. והחלבון מקיף אותו. אבל באוף טמא, לפעמים זה הפוך. בפנים זה החלבון, ומסביב זה החלמון. ולכן, אם יש לך בצורה כזו, אוף הזה, הביצה הזו אסור באכילה. שיש לך שהביצה, שהיינו, מה שנקרא היום עין, שנקרא, דיינו, החלמון, אם החלמון הוא בחוץ, והחלבון, דיינו, ואילו החלבון, דיינו החלב, הוא נמצא בפנים, הביצה הזו, אפילו אם זה חד וקד, אסורים באכילה. מדוע? זה מעוף טמא, אין דבר כזה. בדרך כלל זה עוף טמא. הכנסת הגדולה מביא ואומר, שבאו לפניו, בא לפניו ביצה, שהיה נראה שהיא קד וקד. הרבה פעמים יש אנשים שמסתכלים בתבנית ביצים, שבא לך בתבנית ביצים, אתה רואה שלפעמים זה לא כמו הביצים הרגילות. יש לו קצת, הוא לא חד ביותר, אבל הוא קצת צער, אבל הוא לא חד ביותר. לך הורה תגיד, מכיוון שזה לא חד ביותר, אז מילא זה עוף טמא, אסור באכילה. לכן הרבה באים מפקפקים, אומרים שהביצים שלנו היום הם לא בטוח שהם באים בביצים של עוף טהור, והם עם כל מיני קושות וראיות. אבל, הרב בכנסת הגדולה כותב, שבא לפנינו ביצה. והביצה הזו הייתה כמעט קד וקד. קד וקד. דיינו, שטוח מכאן, שטוח מכאן. לך הורה, זה עוף טמא. אבל, לקחנו את זה ומדדנו. איך מדדנו? לקחו, מודדים את ההיקף של, יותר נכון, את השטח התחתון שהוא רחב, ואחרי זה את השטח למעלה, חצי חצי, ואם אתה רואה שלמטה קצת יותר גדול מלמעלה, בעיניים רגילות קשה לראות, אבל שאתה מודד, אפילו במשהו, הרי זה קשר. למה? כך שיעורם של חכמים, שכל דבר הולכים אפילו במשהו. 40 שעה חסר קורטוב, זה לא מקווה. אותו דבר גם כאן, שאמרו אבותינו חד וקד, אז אמרו מתי שזה חד, צריך חד, זה חד. אז לא חייב להיות שזה חד כמו שפיץ של הפרון. אז גם אם זה קצת יותר צר מהחלק התחתון של הביצה, הרי זה נקרא חד וקד. ולכן, גם אם אתה בא ורואה ביצה, שלפעמים מציע לך בתבנית, ואתה רואה שהוא חצי עגולה כזו, אנחנו רגילים לראות ביצים שהם לא, ממש פיצים קצת. אבל גם אם בא לך אחרת, זה לא פוסל את הביצים. הביצים האלה, ביצים קשרות. למה? למה שחד וקד וקד, מתי ששתיהם באותו גודל, שהצורה שם, השטח של הצד הזה, והשטח של הצד הזה, זה אותו שטח. אז זה כמו כדור, שאין לך בכלל אפשרות לדעת מה למעלה, מה למטה. אבל לא כן, כשאתה רואה את זה שצד אחד קצת צר מהצד השני, זה כבר נקרא סימנים של, של ביצה טהורה. תגיד אבל אולי, נו, למה מפריעים לי? אבל תשאל, אולי זה בא מעוף טמא. איך אתה יכול להכשיר דבר כזה? סומכים על מה שכותב כאן מרן. עכשיו נוהגים לקח ביצים בסתם מכל אדם, לפי שאין ביצי עוף טמא מצוי בינינו. רוב הביצים שנמצאים היום בשוק. מאיפה באים הביצים האלה? תרנגולים. מה, מישהו הולך לחפש חת מבית היענה? מאיפה תביא ביצים כאלה? מי שרואה את הביצים של בת היענה, בת היענה ועוף טמא. אבל תסתכל, תראי עגול, ממש עגול, כדור, ממש כפשוטו. אז יהיה לך למה, שם יהיה אסור. אתה רואה כל מיני ביצים, אתה רואה אותם עגולות. אבל כאן אתה רואה שהביצה הזו היא קצת מצד אחד רחב, מצד אחד צר. ומכיוון שאין ביצים טמאות מצוות בינינו, איפה יש לך עכשיו אדם שרוצה לקחת ביצה של, עוף טמא? איפה ימצא אותה? גם לא ימצא, גם אם ישלם עליה הרבה כסף לא ימצא. זה בשביל זה גם החלב. החלב שלנו כולו, כולנו שותים אותו. מאיפה אתה יודע, מאיפה אתה בטוח שזה מפרה? אולי זה מגמל. באמת מרן כותב שאסור לשתות חלב מהגוי, שאולי בא לזה ויביא חלב של בהמת מאה. אבל היום בימינו, מאיפה תביא חלב של גמל? אתה תמצא חלב של גמל, מאיפה תביא אותו? אתה תוכל להביא, מביא לך חלב של, פרה. רוב אלה המחלבות, מה הם שמים שם? חמור שמים שם? מביאים שם, גמלים, מביאים לך פרות, יש לך שם פרות. אומר לה, זה צד אחד שלא צריך להיות שמירה, למרות שמצד הדין, אם החולב את החלב, הוא לא יהודי, גוי, שחולב, צריך ישראל עומד על גבה. היום בימינו, שם עובדים במחלבות, לא תמיד יהודים. יש שם גויים, מביאים לך כל מיני עובדים זרים. עכשיו, איך אתה סומך עליהם במחלבות? המחלבות שסומכים עליהם, שם מצלמות דבר ראשון, אבל יש קיבוצים של, השומר הזקן, השומר הצעיר, לא יודע מה, ושם, איפה? לא מצלמות ולא כלום, איך אתה יכול לדעת? אבל אפשר לסמוך על זה במקצת, שכמו שאומר כאן מרן, שהיום בימינו אוכלים את הביצים איך שבאים, מפני שאין עוף טמא מצוי בינינו, גם לא מצוי בינינו, שיביא לך גמל, חמור וכדומה. לכן מצד הדין לא צריך לחשוש את זה. סיפרו לי ואמרו לי, שבחוץ לארץ למשל, גם שאתה יודע שזה יש הרבה פרות, זה חלב סתם, זה חלב של פרה, אבל בתוך הפרות האלה צריך לשים גם כן סוס, סוסה. למה? אומר, החלב של הסוס ביחד עם החלב של הפרה, הוא משביח את החלב, מערבים את זה יחד. לכן שמים שם גם שיהיה בעדר עוד, שיהיה לך גם טעם יותר טוב על ידי צירוף של שניהם. זה נותן טעם. בכלל זה נותן טעם אפילו באלף לא בטיל. לכן, אם זה באמת כך, זה יעשו. אבל ברוב המקומות, ברוב הקיבוצים שיש לנו היום, אתה מכיר קיבוצים, יש להם שם, חולבים שם חמורים, חולבים שם בהמות אחרות. מי חולב פעם? מי חולב? חולבים רק חלב של בהמה, של פרה. אני אומר, אם חולבים לך, אז מה אכפת אם אתה רואה או לא רואה? אבל גזרת חכמים היא לא משתנית. לא נגיד בגלל שלא. כאן מרן כותב שעכשיו נוהגים לקח ביצים מסתם מכל אדם. למה? פני שיש לך גם סימן. אתה רואה שיש בו קד וחד, אתה יכול גם לראות. מה תגיד, אולי בא ממאוד? זה דבר רחוק, לכן אנחנו סומכים על זה. אבל לכן כאן, כיוון שזה תערובת, אתה לא יכול לדעת כלום. איפה אתה יודע? וגזרת חכמים, שגזרו חכמים, היא לא בטלה. שאסור לשתות חלב, חלב שחלבו גוי ואין ישראל ראה, הוא אסור בשתייה. מלא, אז זה יהיה אסור. זה מה שקוראים לזה, חלב של גוי. מה זה חלב של גוי? אני אביא לך חלב. אבקת חלב של, נוחי. מאיפה, איך אתה שותה את זה? אז אומרים, באמת, איך מותר לשתות אבקת חלב? אומרים, אבקת חלב של נוחי. אז זה של נוחי, זה חלב שחלבו גוי ואין ישראל ראה, הוא אסור בשתייה. איך הם שותים את זה? איך מותר לשתות את הדבר כזה? או חלב גויים, חלב שחלבו גוי. אבל מפורש כתוב בהלכה שעשו. אלא מה? סומכים על זה שהיום בימינו המלכות מקפידה שלא יהיה תערובת של חלב אחר חוץ מחלב של פרה בלבד. אז מלא יש שמתה, יש לך סמכות של מלכות. לפי החוק וכדומה. דבר שני, מי שירצה לשתות חלב של, 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 של בהמות אחרות, זה עלה לו פי עשר יותר מחלב רגיל של פרה. אז למה שישלם לקנות? למה שיקר לך חלב של בהמות מאות וערב לך בזה ושיש שיכול למכור את זה יותר יקר? למה שיעשה את זה? אבל יש בזה עוד סיבה. כיוון שבדרך כלל יש משגיח. ברוב המקומות יש משגיח. נכנס, יוצא, בא ורואה, אין כאן פרות, כולם פרות, אין כאן דברים אחרים. וגם מצלמות. יש מצלמה, בדרך כלל ברוב המקומות. נכון שיש מקומות שאין את זה, אולי אצל הערבים, אבל בדרך כלל ברוב המחלבות יש היום מצלמות, היום מצלמות שמים בכל חור. ברחובות אדם הולך, יש שם מצלמות, אפילו לא יודע מה שהוא עושה. היה מישהו עבד לו איזה חפץ, עבד לו איזה דבר, או הניח את זה במקום, בא מישהו גנב לו את זה, אז הלך למצלמה, והסתכל, ביקש שם שיעצרו ויביאו את המצלמה, הסתכל, שם ראה בדיוק מי זה, זה השכן שלו שנכנס ולקח את זה, גנב את זה ממנו. יש לו מצלמות, היום בכל מעשיך בספר נכתבים, עין רואה, אוזן שומעת, בכל מעשיך, מי שלא מאמין על במשנה הזו, עכשיו יראה כמה הדברים האלה נכונים. אתה בא, מקבל דוח בזה שעבר באור אדום. אבל לא נכון, לא עברתי. מה לא עברת? כן, אבל אתה קח את התמונה שלך, אם אתה בפנים, תמונה של חתן וקלה, עם המספר שלך, עם את השעה, בדיוק איך אתה עובר באור אדום. זה הראו לו שמיים לעתיד לבוא, אומר, לא עשיתי את העבירה פלונית, אני עשיתי את העבירה הזו, מה פתאום? זה לא אני. זה לא אתה, קח את התמונה. הקרנה, הקטונת בן חי, תסתכל, זה אתה או לא אתה? צריך לחתום על זה, מודה, 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 מודה. לכן, צריך אדם לזה. כל מעשיך בספר נכתבים. זה גם התמונה שלך נכתבת, וגם מה שאתה עושה נכתב. כך שאין לאדם, יש עין רואה ואוזן שומעת, וכל זה היום בימינו רואים את זה בחוש. לא צריך בשביל זה להביא פלפולים. אז ממילא, לך הוראה, אפשר לשתות את החלב הזה. אבל אנחנו לא נוהגים לשתות חלב, שחלבו גוי ואין ישראל רואים. זה ששמת מצלמות, זה אולי בידי עבד גדול וכד אומר, מה אני צריך לשתות חלב של, של בידי עבד? ובעיקר, יש לך גם בעיה שחלבו את זה בשבת. וחלבו את זה בשבת, זה ישראל עשה לצורך ישראל, עשו לשתות את החלב הזה. אלא מה? אלא מה? יש כאן תערובת. רוב החלב, זה 6 ימים בשבוע, ויש לך ביום השביעי. אז רוב החלב, זה נחלב ביום שישי, בשעיימות השבוע. אלא מה? אתה חושש, אולי בשבת? אז זה תערובת, הכל מתערב. הרי החלב הזה, לא לוקחים לך כל יום מסמים. מצטבר להם, יש לך מדודים ענקים, ששם מצטבר להם, אוספים את זה מכל הקיבוצים, לא כל יום אוספים את זה, אוספים את זה פעם ביומיים, פעם 3 ימים, עד מלא יש כאן תערובת של חלב שנחלב בשבת, עם חלב שלא נחלב בשבת, גם אם נחלב בשבת, לא כולו עשו, שזה לפעמים המכונה היא עושה את כל הפעולות, לכן יש לך כאן ספק, ספק, ספקה. אבל למעשה, הבדת צעידה החרדית, הם לא עושים, לא עושים חשבונות, הם עושים ברוך השם, ברוך שמסר עולמו לשומרים, הם מביאים לך חלב, אם חותמת הבדת, אומרים לך שיש שומר, אין דבר כזה, לא מצלמות, אנחנו נמצאים שם, גם יש מצלמות, אבל המצלמות הוא רואה אותה באותו זמן במשרד שלו, ורואה שזה הכל פרות, ויודע שבשבת גם לא חלבו את זה בשבת. ממילא, החלב הזה שאתה שותה, חלב טוב, זה בא מהתאורה וגם הכל בסדר. על גבי הביצים, אין חותמות על ביצים, אין לך הכשרים לביצים. בינתיים אין הכשר, אולי עוד מעט תמצאו גם הכשר לביצים. אבל אין הכשר לביצים. למה? איך אתה אוכל את זה? אולי זה מאופך תמה? אלא מכיוון שאומר מרן, שיש לך את הסימנים, יש לך צד אחד חד, וצד אחד קד, כמו שיש לך צד אחד חד ואחד אחד קד, מעיקר הדין אתה לא צריך לחפש, לא צריך לשאול אולי, לא אולי. יש כאן כמה שאלות שמביא הרב כף החיים, אומר, מביא כך, הקריא לכם את מה שהוא כותב, אומר, וכן פעם הביאו פה הראינו הקדושה ירושלים ביצים כמו בצד תרנגולת, אלא שהיה בקליפה שלהם מעט ירקות, קצת ירוק, ואינה לבנה כמו קליפת ביצת תרנגולת. והעידו שפעם אחת גם כן הביאו בזה הביצים מקדמת דנה לפני הבדין, ואסרו משום ביצת טרף, אוף תרמה. ושברנו אחד מהם, כך כותב הרב כף חיים, שברנו אחד מהם וראינו שהחלבון שלהם הוא בצד החלמון. זה בדיוק הפוך, מה שאמרנו, אחד הסימנים, חוץ מבחוץ, גם מבפנים. וראינו שהחלבון שלהם, דיינו הלבן, נמצא במקום הצהוב. וגם היה החלבון שלהם קלוש, כמו מים, ולא אב. מי שיסתכל בביצה, הלבן הוא לא מים. הוא כזה כמו כולו... צמי, כמו ג'לי. אז ממילא זה לא דומה לזה. אומר, וגם היה החלבון שלהם קלוש כמו מים, ולא אב כמו חלבון בצד תרנגולים, ונתברר לנו מהם שהוא מעוף תמה. ועל כן צריך אדם לתן דעתו על זה, מפני שאין הפרש ביניהם כבצת תרנגולת, אלא מעט הירקות כנזכר. זה היה בזמנו, שאדם היה בא ומגדל בבית שלו, ומוכר אותם, מוכר ביצים. היום באמת אתה קונה את זה, יש על זה חותמת, יש על זה את הכל. ממילא אין לך מה לחשוש, יש בצד לא תאורה, בצד כן תאורה. אתה שאתה רואה את זה כשר, גם אם ראית אותו שקצת זה לא אחד ואחד, אם כל זה, תסתכל טוב טוב, תמצא את זה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.